בוקר טוב. אנחנו בפרק שני. בעצם ישראל, פרק שני. בסדר, אז אנחנו עסקנו בפרק הראשון בהבנה למה הספר הולך להתחיל מתוך סוגיית הגלות ומהי הגדרת הגלות כמציאות בלתי טבעית משלוש בחינות והכוח שמאפשר לעם ישראל מתוך המצב הבלתי טבעי לשמור כל הזמן על הקשר למצב האחדותי, כוח של רחל אימנו, של ה... האחדות העמוקה שיש בתוך עם ישראל, גם במצב של הגלות, אנחנו כל הזמן חיים כאומה אחת, ולכן אנחנו מתוך המצב הבלתי טבעי יכולים לחזור אל המצב הטבעי. כל זה למדנו בפרק א', בפרק ב', המשך הסוגיה, ברור חדש מתוך אותה סוגיה של הגלות, ומהר"ל עוסק בו בסיבת הגלות. בסדר? אז אנחנו מתחילים פרק שני. סיבת הגלות הוא מבואר בעצמו, בכתוב, שהוא החטא שגרם כל זה. אך סיבת הסיבה נעלם ממנו. מה אמר אומר? אנחנו בעצם יודעים שהתורה אומרת לנו, למה ישראל יוצא לגלות, למצב הנוראי הבלתי טבעי הזה, מפני חטאינו, גלינו מארצנו. התורה מזהירה אותנו, כן, שריבוי של חטאים יוצר מצב של גלות. אז טוב, אז זה ברור מה סיבת הגלות. ריבוי של חטאים, מצב של ריבוי של חטאים. אומר המהר"ל, אך סיבת הסיבה נעלם ממנו. למה, מה הכוונה של סיבת הסיבה? הכוונה, כאילו, בסדר, אנחנו מבינים שריבוי של חטאים גורם לגלות, אבל איך עם ישראל מגיע למצב כזה? איך עם ישראל מגיע למצב כזה שריבוי חטאים כל כך קריטי שמביא אותו לגלות? והשאלה הזאת, מהר"ל ירחיב אותה מאוד מאוד. מה הכוונה איך עם ישראל מגיע למותן? למה זה אמור להפתיע אותנו שעם ישראל מגיע למצב כזה של ריבוי חטאים? אז מהר"ל, כדי שנבין טוב טוב את השאלה, הוא ייקח אותנו וככה להעמקה גדולה, מי זה עם ישראל? מהו עם ישראל מצד אופיו הפנימי? וממילא כמה זה לא ברור ולא מובן. למה עם ישראל מגיע, או איך עם ישראל מגיע למצב כזה של ריבוי חטאים שמחייב גלות? כי זה לא מה שמתאים לו, זה לא מדרגת החיים האמיתית לו. אז זה מה שאנחנו מחפשים, מהי הסיבה לסיבה? זאת אומרת, הסיבה שגרמה, מביאה אותנו למצב כזה של ריבוי חטאים שמחייב גלות. כי יש לשאול שאלה גדולה מאוד, שכשאנו חוקרים ומעיינים בחיפוש הנבראים כולם, תמצא סדר אחד, לא יצאו מסדרם ולא ישנו את חוקה. שהדומה מוליד את הדומה. כי לא יצא חמור מסוס וסוס מחמור. ואדם מבהמה ובהמה מאדם. וכל הצמחים, כולם מזרע חיטים לא יצא שעורה. משורש צפה יצא נחש. אם כן, לפי זה היה ראוי גם כן, משורש צדק ונטע נאמן, יהיו תולדותיהם בני אברהם, יצחק ויעקב, כיוצא בהם. ומדבר טוב לא יוצא רע. אז מה אומר לנו המהר"ל? בואו נתחיל לראות. המהר"ל, כבר התחלנו לראות, ראינו את זה, שהמהר"ל תמיד מחפש את הסדר האלוקי בבריאה. נכון, דיברנו על הסדר שלה. של האומות, של כל אומה, יש מקום, ויש עצמאות, ויש קיבוץ. וכאן המהר"ל הולך לחוק אחר, לחוקיות אחרת בסדר, בסדר האלוקי של הבריאה. שהחוק אומר שהדומה מוליד את הדומה. כן? כמו שנותן פה את כל הדומות, כן? סוס מוליד סוס ולא מוליד חמור. וזרע חיטה, יצא ממנו חיטה ולא שעורה. אדם מוליד אדם וכן הלאה. הדומה מוליד את הדומה. ומתוך העיקרון הזה, המהר"ל, כשאנחנו מתבוננים על עם ישראל, אז היה ראוי שמהשורש, המהר"ל קורא לזה שורש צדק ונטע נאמן, זאת אומרת, השורש המהותי של עם ישראל הוא מלא בטוב, מלא בצדקות, נאמנות. ומי מכוון פה המהר"ל? לאבות והאימהות. הם שורשי האומה. המהר"ל פה מכניס לנו יסוד תוך כדי, כן? שהאומה הזאת היא, יש לה שורש. השורש הזה כולו נמצא, שורש החיים. והגנים האלו, הלאומיים שלנו, הם כולם באבות והאימהות. הם שורש האומה. אז לפי העיקרון שהדומה מוליד את הדומה, מה שנמצא בשורש אמור להתגלות בצורה פשוטה, בצורה טבעית, בתוך הדבר. אם השורש של עם ישראל הוא כזה גדול, שורש צדק ונטע נאמן, היו מצפים שיהיו תולדותיהם, בני אברהם יצחק ויעקב, כיוצא בהם, דומים אליהם, מוצאים אותם לפועל. הרי התכונה הגדולה של האבות והאימהות, זה שורש החיים של עם ישראל. אז היה ראוי שהשורש הזה יתגלה לאורך כל הדורות, שאתה ישר רואה, וואלה, אלה בנים של האבות והאימהות. ומדבר טוב לא יצא רע. אם באמת זה אופי החיים, זה טבע החיים הנשמתי, הפנימי של עם ישראל, אז זה מה שאמור לגלות. עם כזה של צאצאי אבות ואימהות, ככה זה אמור להיראות. הדומה מוליד את הדומה. מדבר טוב לא יצא רע. ולכל הפחות, אין ראוי שיהיה בהם נמצא ההפך. כן? אז היינו מצפים שזה יהיה דומה, בטח ובטח שלא יהיה ההפך, שלא יהיה דבר כל כך שונה מהטבע. כי ישראל מסוגלים היו לחטא, או לחטוא, לחטא, מה שלא תמצא בכל האומות. ולא היה אצל אברהם, יצחק ויעקב, כמו שהוא אצל שאר בני אדם, שפעמים יוליד צדיק ופעמים יוליד רשע, אבל בני אברהם, יצחק ויעקב היו תולדות הרעים שבהם יותר מן הטובים בהרבה זמנים. אבל אומר פה דבר קשה. לכאורה ככה רואים בתנ"ך למשל, שדווקא מרבית הדורות, אם אנחנו מסתכלים בראייה רוחבית על התנ"ך, מרבית הדורות הם לא הלכו בדרך הטוב, בדרך האבות והאימהות. דורות רבים, כן, כל תקופת השופטים, רוב תקופת המלכים, עד החורבן, זה ודאי רוב השנים, כן, ודאי, בטח ובטח בגלות. זאת אומרת, מרבית הדורות של עם ישראל הם לא במדרגה של האבות, רחוקים מחור. הם לא חיים לפי הטבע הרוחני של הטוב, של אהבת תורה ואהבת השם ונאמנות ואמונה, כל הטוב והגודל והאמונה שנמצאים באבות ואימהות. אתה לא רואה את זה. ברוב הדורות אתה לא רואה את זה. כן? אמירה קשה, אבל כן, עוקבת. הוא אומר, אצל בני אברהם, יצחק ויעקב, היו תולדות הרעים שבהם יותר מן הטובים בהרבה זמנים. כן? רוב הדורות, הטבע הזה לא יוצא לפועל. אז זה קשה מאוד להבין. אם זה באמת הטבע של האומה הזו, למה זה כל כך מסובך? למה זה לא זורם ויוצא מאיתנו בצורה טבעית? מצפים שזה יהיה אומה מלאה בטוב, מלאה באמונה, כמו שזה טבע, השורשים הרוחניים שלנו, שבאמת השורשים של האומה, האבות והאימהות. אז למה זה לא ככה? למה במרבית הדורות זה כל כך קשה לעם ישראל לחשוף את הטבע שלו? ומאחר שאברהם, יצחק ויעקב היו יסודי האומה הזאת, איך נמצא דבר זה להם, מה שאינו נמצא, אלא בעלי חיים הבלתי מדברים. כן? דווקא בנבראים הפחותים, אתה רואה שזה, כן, לא צריך ללמד אותם. כן? קוף לא צריך לעבור קורס ולהיות קוף, ואין לו יצר רע להיות משהו אחר. כל יצור הולך וחי את הטבע שלו. וזה החוקיות שאנחנו פוגשים בעולם. ואם באמת יש טבע כל כך איכותי, כל כך שלם, כל כך גדול, בעם ישראל, אז היינו מצפים שזה יופיע בצורה טבעית. בסדר? אז עכשיו השאלה יותר ברורה. מהי הסיבה של הגלות? וסיבת הגלות היא שעם ישראל חוטא. עם ישראל מתרחק מה, מה, מהתורה ומהאמונה. אבל רגע, זה עם שהשורש שלו הוא כל כך אדיר, כן? שהטבע הפנימי שלו הוא יונק ממדרגה כל כך גדולה של האבות והאימהות. אז איך זה קורה? איך זה קורה, הניתוק הזה של, של העם הזה מהטבע שלו? בסדר? רואה השאלה? בסדר, ואמר לא עוד פעם, אנחנו נראה, אנחנו נעסוק עליו, והשאלה תלך ותתחדד. זאת אומרת, השאלה פה היא גם לימוד. היא גם לימוד, להבין מה זה עם ישראל במהותו הפנימית. ומתוך כך, ממילא מתחדדת יותר השאלה על הפער הזה בין הפנים לבין החוץ. נכון, אבל ישמעאל ועשיו הם לא, אנחנו מדברים לא רק על קשר של אבות ואימהות פרטיים, אלא בסופו של דבר הם נדחו מלהיות, נכון, בנים של אברהם יצחק במובן הלאומי. כן, זאת אומרת, עם ישראל, אנחנו באים ואומרים, אנחנו האבות והאימהות אצלנו זה טבע, זה לא רק קשר ביולוגי של בן החבר, זה טבע של האומה. לכן אנחנו גם אומרים את זה בתפילות כל יום, אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב. אנחנו לא אומרים את זה, לכאורה אם אין לנו קשר אליהם, זה רק משהו ש... כן, פרה-היסטורי כזה של סבות סבותינו. מה העניין בלהזכיר? לא, זה ברית אבות, זה כאילו, זה קשר חיים. זה השורשים של, שלנו, של החיים שלנו. כן, וזה לא נאמר על ישמעאל ועל עשיו. הם באיזשהו מקום התנתקו מהטבע הזה. אבל, כן, כמו כוזרים מסביר, כמו קליפות שהלכו והתבררו כלא שייכות אל הגרעין. אבל עם ישראל זה הטבע שלו, זה באמת הטבע שלו. אז פה השאלה היא חריפה. למה זה לא מתגלה? אז כן, בחירה חופשית אמורה להיות אבל לאור מי שאתה. נכון? זאת אומרת, לא נמצא אדם ש... טוב, בדור שלנו באמת מגיעים לכל מיני בחירות חופשיות הזויות. כן, אבל לא יודע, אדם, ברוך השם, הוא עוד לא החליט, לא יודע מה, להיות קוף. כאילו, יש, הגבולות הבחירה החופשית הם בידי, הם בהתאם למי שאתה. אז הטבע האנושי למשל, יש לו גבולות, הוא כן, נגיד, יש מוסר אנושי, ויש מה שקיים בתוך הטבע האנושי, יוצא אל הפועל, אצל רוב בני אדם. אז יש אנשים לא שפויים, עושים כל מיני דברים משונים, כן? אבל בדרך כלל מה שנמצא בטבע, נחשף. כן? אז בחירה חופשית תהיה לעבוד כאן, לעבוד, אבל בסוף הוא יהיה בן אדם, הוא יופיע את הטבע האנושי, כן? בצורה די טבעית. אבל עם ישראל, שיש לו טבע עוד יותר עליון, לא רק טבע אנושי, טבע של קדושה, של טהרה, של אמונה, ככה אנחנו טוענים, ככה אנחנו מאמינים, שזה הטבע שלנו. אז טבע אמור להתגלות, למה זה כזה מסובך? כן? ועל זה אמר ישעיה, כן, מביא לנו את הפסוק בישעיה. ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו, זה המשך הפסוק. זאת אומרת, שור יודע את קונהו, יודע מי קנה אותו, חמור יודע אבוס בעליו, יודע מי מאכיל אותו. והמשך הפסוק, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. זאת אומרת, זה פסוק מאוד נוקב של ישעיהו, של תוכחה גדולה. ישעיהו אומר לנו, מה נסגר איתכם, כן? השור והחמור יודעים מי האדון שלהם, יודעים מי מעליהם. אתם מנותקים, כן? ישעיהו בתור תוכחה גדולה לדור שלו. המעמיק פה אמר על בפסוק. למה אומר ישעיהו דווקא את הדוגמאות האלה? כן, של שור וחמור, סתם. למה שתי דוגמאות, למה הדוגמאות האלה? אומר המהר"ל, זה בחירה מדויקת. מסביר לנו פה את עומק הפסוק. ועל זה אמר ישעיהו ידע שור וכולי, נגד בית דברים. שני דברים מאפיינים, מתאפיינים פה על ידי השור והחמור. היראה והאהבה שראוי היה שיהיו נמצאים בישראל. זאת אומרת, ישעיהו מצד אחד בא לכאן לזעזע אותנו על זה שאנחנו אמורים להיות, כן, קשורים לריבונו של עולם. הוא בוחר בדוגמאות של שור וחמור, כי אנחנו אמורים להיות קשורים לריבונו של עולם בשני מאפיינים בסיסיים, כן? שני צורות הקשר הבסיסיות עם ריבונו של עולם הם יראה ואהבה. ויראה ואהבה הם מבוטאים פה דרך השור והחמור. ננסה עוד מעט להבין למה. כביכול, השור והחמור, אפילו בהם יש את קומות היראה והאהבה הבסיסיות והפרימיטיביות ביותר, מה שאצלכם אמור להיות לעילה ולעילה, ולא קיים. זה הכיוון. עכשיו בוא נראה למה. למה, מה בשור והחמור מבטא את היראה והאהבה. נראה מהר"ל, כי יש בעל חיים כמו השור, מכיר את מי שהוא תחתיו ותחת רשותו, אשר יוכל לעשות עמו כרצונו, אשר יכול לעשות עמו כרצונו, והוא יראה מפניו. לכך אמר, ידע שאור קונהו, כי ידע מי שהוא אדון לו, הוא מושל עליו. ומפני שאשר הוא מלך בבהמות, ואם כל זה ידע קונהו שהוא אדון לו, לכך אמר, ידע שאור קונהו. אז כן, קונהו מצד מי שקנה אותו, מי שהוא הבעלים שלו, הוא מעליו. כן, זה יכול להיות לפעמים גם כן, איזה עדר שברים כזה גדול ואימתני, עם איזה זקן כזה שהוא הבעלים שלה, אבל הם הולכים אחרי הזקן הזה, לכל אחד מיתום, מהם יכול לתת לו איזה נגחה, אבל הם, מה שהוא אומר, ימינה, שמאלה, ידע שהוא קונה. יש פה איזו תודעה בסיסית של אני יודע מי מעליי, מי הבוס, מי נמצא מעליי. יבוא מישהו אחר, יתחיל להגיד להם, ימין, השמאלה, יכול להיות שהוא באמת יחטוף איזה נגחה. כן? אבל הם יודעים טוב מאוד, זה הבעלים. אליו אני קשור, הוא מעליי. והתודעה הזאת של לדעת מי מעליי, היא בעצם העמדה הבסיסית ביותר שקשורה למידת היראה. היראה היא תודעה של מי מעליי, כן? תודעת המרחב. תודעת ההבנה שיש גבוה, גבוה מעל גבוה. תודעה שבשור נמצאת בצורה הכי פרימיטיבית שלה. הכי פרימיטיבית, הכי פשוטה. הוא יודע, יש מעליו בוס, יש מישהו שהוא... זה לא קשור לכוח, זה לא קשור למה הוא יעשה לי, זה קשור לזה שהוא מעליי, הוא הבוס, הוא זה שאני תחתיו. והעמדה הזאת היא עמדה שבפיתוחה יש לה המון 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 פיתוחים מדרגות על גבי מדרגות, אבל ודאי וודאי שככל שהיא עולה, היא גם עמדה פשוטה של אדם בחיים, אדם מול הוריו, אמורה להיות בו העמדה הפשוטה הזאת, ומול רבותיו, מול הגדולים ממנו, וקל וחומר מול מי שהוא גדול מעל גדול, גבוה מעל גבוה שומר, כן, מול ריבונו של עולם. עמדת היראה, עמדה של... הכרת הגודל, כן, תודעה של מרחק, תודעה של גודל, תודעה של נשגבות, היא יכולה לבוא לידי ביטוי ביראת עונש, יכולה לבוא לידי ביטוי ביראת רוממות, שהיא לא הגודל מצד הפחד המצומצם מה הוא יעשה לי, אלא עצם הרוממות של הגודל הזה, לעמוד מול הגודל ולהיות תחתיו, במובן הזה של, כן, יראה של רוממות, יראה של מעמד, של המידה מול הגודל הזה, של הזכות לעמול מול... אבל יראה בבסיסה שייכת לתודעה הבסיסית הזאת של אני שייך לרוממות עליונה יותר, אני עומד מתחת אמצעית עליונה יותר שהיא מעליי, היא הקומה שמעליי. והתודעה הזאת היא הכי בסיסית נמצאת בשור, בין השור שהוא מלך הבהמות, הוא לא פרייר מה שנקרא, אבל יחד עם זה יש בו את התודעה של תודעת היראה הכי פשוטה. אז לכן השור פה מבטא את היראה.
כן.
אופה.
ידע
שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. זאת אומרת, שור יודע את קונהו, יודע מי הקונה שלו, כן, מי האדון שלו. חמור יודע אבוס בעליו. הרבה בתנ"ך יש לנו מקבילות כאלה, נכון? שלכאורה בפשט הן כאילו חוזרות על אותו עניין בצורה אחרת, נכון? האזינו השמיים והדבר, אבל תשמע הארץ עם רפי. זה כאילו בוחרים בשמיים והארץ. זה כאילו מצוי המון המון בתנ"ך, המקבילות האלה. אז במבט ראשוני, זה כאילו המקבילה שבאה להדגיש, כן? יש לנו שור, יש לנו חמור, שניהם יודעים מי מעליהם, ואתם עם ישראל, אתם לא מחוברים לקדוש ברוך. אבל המהר"ל בא לדייק, מה? ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אז כביכול זה רק בא להדגיש, כן, אתם לא קשורים לריבון של עולם. אבל באמת כל המקבילות האלה בתנ"ך הן תמיד מדויקות. הן תמיד באות להגיד מסר יותר, אם נעמיק בדוגמה, למה האזינו השמיים, ולמה כתוב האזינו ביחס השמיים, ותשמע ביחס לארץ, וכן, יערוף כמטר לקחי, ותזל כטל אמרתי. למה מטר וטל? מה כל אחד מהם מבטא? ודוגמאות מאוד מאוד מדויקות, וממילא הן גם מלמדות, כן, ברמה המדויקת שלהם, יש הרבה מה להתעמק בהם. אז הנה אמרנו, נותן לנו פה דוגמה, שלא סתם ישעיהו מדבר על השור והחמור, ולא סתם אצל השור כתוב קונהו, ואצל החמור אבוס בעליו. אבוס זה המקום שהוא דרכו נותן לו אוכל. אז ידע שור קונהו, והחמור אבוס בעליו. אז שור קונה הוא זה מצד שהשור יש בו הכרה של מי שמעליו, תודעת היראה, מה שאמרנו. למה חמור כתוב אבוס בעליו? אומר, אמר, נמצא בעל חיים כמו החמור שאינו מכירו בעניין זה. החמור יש לו פחות את תודעת היראה, הוא יותר חומרי החמור. בכל מקום הוא מכיר הטוב שיש לו אצל בעל שלו ונמשך אחר בעליו, ועל זה אמר וחמור אבוס בעליו, שהוא הבעל חיים החומרי ביותר ואין לו חוכמה. בכל מקום מכיר את בעליו בשביל טובתו, שמיד הוא רץ אל האבוס שממנו אכילתו. כן, אז התודעה של העירה היא קצת יותר עמוקה, זה לדעת מי מעליי, משהו כאילו יותר מופשט. החמור הוא קצת יותר חמורי, כי הוא לא כך מבין, אין לו את התודעה הזאת, אבל יש לו תודעה אחרת, הוא יודע, או מה שנקרא, עובדים איתו דרך האוכל. הוא יודע, מי ששם לו אוכל באבוס, הוא קושר אליו. יש לו עניין להיות קשור אליו. אז חמור אבוס בעליו, הוא מתקשר לבעלים שלו דרך האבוס. הוא יודע שיש לו איזה טובה, איזה הנאה, איזה שייכות אל בעליו. כאן זה פחות מצד הוא מעליי, אלא פה זה הוא קשור אליי. הוא נותן לי, יש לי שייכות אליו. וזה העמדה הבסיסית של קומת האהבה. זאת אומרת, האהבה היא לא תודעה של פחד או של גודל, אלא היא תודעה של קשר. יש לי קשר, אני קשור לכל מיני רמות של, יש המון המון רמות, גם כמו ביראה, גם מושג אהבה, יש לו המון 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 רמות, יש לנו המון המון רמות של אהבה, המון רמות של סוגי קשר. כן, יש אהבה תלויה בדבר, יש אהבה שלא תלויה בדבר, יש אהבה בין שווים, יש אהבה בין גם מי שעליי, אני יכול גם לאהוב אותו, כן, גם מול ההורים יש יראה ויש אהבה. כן? זאת אומרת, זה סוגי קשר שמלווים אותנו בכלל בחיים. קשר של יראה, קשר עם מי שמעליי, וקשר עם מי שאני מחובר אליו, מהרבה המון 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 רמות. כי האהבה היא יסודה ביכולת שלנו, כן? יש לנו יכולת כזאת להתקשר. עכשיו, ההתקשרות היא יכולה לנבוע מהרבה הרבה רבדים. שאהבה תלויה בדבר, שהיא קצת דומה לאהבה של החמור, נכון? הרבה מהאהבות האנושיות, הן אהבות התלויות בדבר. ואף על פי כן, חז"ל קוראים לזה אהבה. כן, חז"ל אומרים, זו אהבה תלויה בדבר, זאת אהבת אמנון ותמר. נכון? כתוב, אמנון אהב את תמר אהבה גדולה, בסוף, כן, שנא אותה יותר, כן, עשה לה מעשה נוראי, כן. אז למה? כי הוא אהב אותה מסיבות אינטרסנטיות. אבל זה היה אהבה עזה, הוא היה ממש מטורף מרוב אהבה, חולה אהבה. מה זה אומר? שיש לנו כישרון כזה. יש לנו כישרון כזה לצאת מעצמנו ולהתקשר, כן? וזה הוא כישרון עוצמתי מאוד. אלא מה? תלוי איך הוא נבנה, הכישרון הזה. הוא יכול לבנות בצורה מתוקנת, יכול לבנות בצורה לא מתוקנת. גם כשאהבה היא תלויה בדבר, היא מאוד חזקה. אבל היא בנויה, לא נכון. אבל היא עדיין אהבה. אבל אהבה משהו שהיא לא בנויה נכון. כן? אהבה היא יכולת ההתקשרות, יכולת החיבור. והיא נמצאת אפילו ברבים יותר נמוכים מהרובד האנושי, אפילו אצל בעלי חיים. אצלם, מן הסתם, אהבה היא רק תלויה בדבר, לכאורה. כן? כי היא תמיד אינטרסנטית, היא תמיד נובעת מי. אבל עדיין, יש פה איזה כישרון, איזו עמדה נפשית כזאת של התקשרות. אז העמדה של האהבה היא ההתקשרות, ההתחברות, ההשתייכות, והעמדה של היראה היא היא הפער, המרחק, התודעה שמי מעליי, כן? ושוב, אלה שתי עמדות מאוד בסיסיות, הן עד כדי כך בסיסיות שהן אפילו מופיעים בבעלי חיים בצורת מאוד 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 פרימיטיבית. כמובן שאצל האדם יופיעו בצורה יותר עליונה, ואצל עם ישראל, מול הקדוש ברוך הוא, שם הם יופיעו בשיאם הגדול. כן? אהבה ויראה. אצל מי יופיעו אהבה ויראה בצורה הכי גדולה? כמובן, אבות ואימהות, כן? זרע אברהם אבי, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, כן? אז כיוון שאלה צורות הקשר הבסיסיות בכלל באדם, עם כל מערכות היחסים שאנחנו נמצאים בתוכם, אז יש בנו, אנחנו משתמשים בצורות הקשר האלה של יראה ואהבה, כן, בעבודה ובלימודים ובחיים ובחיי החברה וכדומה. אבל המקום הכי גבוה, הכי עליון של הקשר, של צורות הקשר האלה, זה מול ריבונו של עולם. גם שם אהבה והיראה אמורות להיות הכי עמוקות והכי עליונות, ואצל עם ישראל הן אמורות להיות הכי טבעיות. כן? כי אנחנו שייכים קשר חיים לריבונו של עולם, וקיבלנו את זה מאבות ואימהות. ולכן ממילא על גבי מה שהסברנו, שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, ממילא מה שאומר ישעיהו הרבה יותר נוקב. שור וחמור, צורות אהבה והיראה הכי פרימיטיביות, תראו איפה הם לא נמצאות, כן, בצורות החיים הכי בסיסיות. אתם אמורים להיות מלאים ביראה ואהבה, מלאים בקשר אדיר לריבונו של עולם, כמו שהיה אצל אבות ואימהות. איפה זה? למה זה לא מתגלה במרבית הדורות? למה זה כל כך קשה לנו למצוא את זה בתוכם? בסדר? אוקיי. אבל ישראל לא ידע, רצה לומר, שנקראו על שם השרה, תראו כמה זה, איזה יפה, המהר"ל, הוא ממשיך עכשיו להסביר את המשך הפסוק. אמרנו עוד פעם, הפסוק הולך ככה, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אז גם פה, האם זה סתם מליצה כזאת שפעם אחת ישעיה אומר ישראל לא ידע, ופעם שני הוא אומר עמי לא התבונן, הוא אומר אמרה לא לא לא, זה ביטויים מדויקים וזה כנגד השור והחמור שדיברנו קודם. אז עכשיו הוא יסביר. ישראל מלשון שררה. שררה, היינו שלטון, כמו להיות שר, שר ותקיף. שרי אל. רצה נאמר שנקראו על שם השררה. והיה ראוי להם לדעת שררת וממשלת הקדוש ברוך הוא שמושל על הכל. כן, כנגד היראה, כמו שידע השור, שהוא מלך, את שהוא אדון לו. ואם כל זה לא ידעו דבר זה, להיות יראים מפנה. אז זה ישראל לא ידע. ואחר כך, הצד השני, אמר עמי, כנגד החמור, שזכר שנקראו עם, על שם הם אומה בלבד, ומזה הצד היה להם לדע, כי מישהו מיטיב עמו, שהחמור ידע אבוס בעליו, אבל עמי לא התבונן הטובות שעשיתי עמהם. ועוד אפשר לעשות להם לעתיד. בשביל כך היה ראוי להיות נמשכים אחר השם יתברך בעבודות האהבה, כמו החמור הנמשך אחר אבוס בעליו. זאת אומרת, עמי זה הקשר מיוחד, העם שלי, הקשר מיוחד שלנו עם ריבונו של עולם, אנחנו העם שהוא בחר בו, הוציא אותו ממצרים, נתן לו תורה, והוליך אותנו במדבר, כן? כל דיינו של הגדה של פסח, ונתן לנו את ארץ ישראל, ונתן לנו את בית הבחירה, ונתן. זה עמי, זה עם כזה שמקבל את ההשגחה הכי צמודה, ואת הקשר הכי קרוב, ואת האהבה הכי גדולה, ואת הארץ הכי טובה, ואת התורה, והכל והכל והכל. עמי לא התבונן. זה כן נגיד את האהבה, מה שהיינו מצפים, שכן, אחרי קשר כזה, תהיה אהבה כזאת גדולה, וזה חסר. כן? אז ככה למדנו פה, כן, פסוק בישעיהו, שבא עוד פעם להבליט את השאלה, למה הטבע הזה, הוא אמור להיות כל כך חזק, כל כך טבעי, והוא בהרבה דורות כל כך חסר. עכשיו, המהר"ל עושה פה עוד איזה תוספת, על גבי הלימוד שלמדנו בשור וחמור, ששור הוא מבטא את מידת היראה וחמור מידת האהבה, עושה פה המהר"ל עוד איזה סיבוב ככה להראות את זה מאוד, מאוד, מאוד מקום. בסדר? ואני יודע, אמרינה מסכת מכות. מי שנתחייב מלכות, היו מלכים אותו ברצועה של עגל, על שם ידע שור קונם. רק כתוב מסכת מכות, כן? אדם שחייב מלכות, מלכים אותו ברצועה של עגל. למה? שם הפסוק ידע שור, האבא של העגל, השור, לוקחים דווקא רצועה של שור, של עגל, כי הוא עבר על ידע שור קונם, אז מלכים אותו עם רצועה של שור. אבל למה לא היו מלכים אותו ברצועה של חמור? הפסוק מדבר על עוד דוגמה. על שם וחמור אבוס בעליו. כן, כאילו הגמרא לא ברורה. כן, למה דווקא את השור? אתה רוצה להזכיר את הפסוק של ישעיהו, אז ישעיהו הזכיר שתי דוגמאות. אז למה שמלכים מישהו שעבר עבירה, מלכים אותו דווקא בצורה של שור, השם ידע שור קונם? אומר המהר"ל, לפי הסבר שהסברנו, זה מובן. כן, למה? אבל המלכות הוא מפני שעבר עליו בתורה. זאת אומרת, על איזה מידה הוא עבר? על היראה. נכון? ולכן מלכים אותו דווקא בשור שמבטא את היראה. זאת אומרת, לא הייתה בו היראה. כן? ולכן, מרמר לזה, מסביר את הגמרא, לאור מה שלמדנו, שהחמור מטה אהבה והשור היראה. אז אומר המהר"ל במקומות אחרים, השורש לכל מצוות עשה זה אהבה, רצון כן להתקשר יותר, והשורש לכל מצוות לא תעשה זה היראה, רצון לא לפגוע במלכות השם, ברצון השם וכדומה. אז פה שאדם עבר עליו, עבר על עבירה שהוא פגם ביראה, לכן מקים אותו דווקא ברצועה של השור, כן, כדי לבטא את הפגם במידת היראה. אז הוא? לא, אין מלכות, אין מלכות על ביטול הזה. רק על אליו. אני חושב שאין, לא מלכים גם בגלל אותו עיקרון, שכאילו המלכות זה יותר על אדם שפגם. אדם שלא עשה עשה, ביטל עשה, זה נחשב עבירה, אבל זה ביטול, זה כאילו חוסר אהבה. לא מלכים על חוסר. מלכים על פגימה, כאילו, כמו שכאילו אם יש מלך, אז מי ש... פגם במלכות, וכאילו, אז צריך לקבל עונש. מי שלא עשה את חובתו, הוא לא בסדר, אבל הוא לא יבכה, כי שוב, זה פחות יראה, זה פחות פגימה, זה יותר חוסר אהבה, חוסר הביטוי של מה שהיה אמור להיות. אז לכן, אומר המהר"ל, לפי מה שלמדנו על השור והחמור, יובן בגמרא במכות, כי המכות שעבר עליו בתורה ולא היה בו יראה להכיר את מי שציווה עליו שלא לעשות. והשור מכיר את האדון וירא מפניו, ולכך ילכה ברצועה של העגל. אבל לא שייך שאין מכיר הטובה שיש בלא תעשה, שאין בלא תעשה תשלום שכר טוב, ועיקר השכר הוא על קיום מצוות עשה, כדמוכר בפרק כמה דקידושין, על מתנית הנה עושה מצווה אחת, מטיבים לו. הרי שהכתוב אומר, כי דבר פלא הוא, שלא יהיה בישראל הדבר שנמצא בבעלי החיים הטבעיים, שבטבעה נמשכים אחר היראה, מן האדון ולהכיר הטוב. כן, אז מצוות עשה, הוא אומר, עיקר השכר זה המצוות עשה, כי מצוות עשה מבטאות תוספת קשר, כן? כמו כתוב בפסוק, ישקן משיקות פיום, שכל מצווה זה כמו נשיקה, קשר, עם ריבונו של עולם, או תוספת של קשר. אבל הלא תעשה זה כמו פגימה, זה לא רק היעדר תוספת, זה פגימה, לכן בזה שייך מלכות, וזה כנגד מידת היראה. ובסופו של דבר, כל הפסוק בא, כן, לומר לנו, שתי המידות הבסיסיות האלו אמורות להיות טבע החיים של עם ישראל, והטבע הזה חסר. בסדר עד כאן? בעצם בינתיים ראינו, הייתי אומר שתי קומות בשלבי השאלה, יש לנו עוד שתיים. כן, כל פעם הוא מוסיף עוד קומה בשלבי השאלה. בסדר? אז ראינו את קומת הדומה מוליד את הדומה, כן? לאחר מכן, אהבה ויראה, פסוק בישעיהו, זה הכל אותו עיקרון, אבל כל פעם הוא מחדד את זה מאוד כיוון, מה זה באמת עם ישראל, מה זה באמת מה שטבע החיים האמיתי של עם ישראל, וממילא הולכת השאלה ומתחדדת, אז למה זה קשה כל כך לראות את זה יוצא לפועל? אז היום אנחנו לא נעסוק בתשובה, מי שהיה נמצאת היום בשיעור חייבת להיות גם בשבוע הבא, חייבתי להסתבך. בסדר? טוב. אז בואו נראה, שלב שלישי. ובפרק כמה דתענית, אמר לי רבי יצחק, בסדר, עכשיו, כל פעם אנחנו הולכים, תמיד מתחילים, כמעט תמיד, המהר"ל מתחיל מתוך חז"ל. אז עכשיו נעשה תענית. אמר לרבי יצחק, מה דכתיב? מה פשר הפסוק? כי שתיים רעות עשה עמי. זה פסוק בירמיהו. ירמיהו, כן, יש לכם בספרים החדשים את הציטוט? כן? מאיפה זה? כתוב שם? מה? ירמיהו ב'. בסדר? אז ירמיהו שם נותן רשימה ארוכה של עבירות, כן? שהוא מתלונן על הדור שלו, בסדר? ובתוך כך הוא אומר את הפסוק הזה, כי שתיים רעות עשה עמי. והגמרא מקשה על הפסוק הזה, כי שתיים רעות עשה עמי. שואלת הגמרא ככה, תרתן הוא דאבי? מה, שתיים רק הוא עשה? 20 ותרתן שבוקו להו? מה, 22 נעלמו? ירמיהו שם באותו פרק מביא רשימה מאוד ארוכה של חטאים של עם ישראל. 24 חטאים, כן? שהדור הזה, שם ירמיהו מונה לו. ואחר כך אומר את הפסוק, כי שתיים רעות עשה עמי. אז מה עם 22 האחרות? זאת אומרת, למה אתה אומר שתיים רעות עשה עמי? אם אתה בעצמך סופר שם רשימה הרבה יותר ארוכה. אז זה מה שמה שואלת. תרתנו דאבו, מה, זה שתיים רק היו? 20 ותרתן, שבוקו לו, 22 נעלמו? מסבירה הגמרא ואומרת, אחי אמר רבי יוחנן, אחת שהיא שקולה כשתיים. זאת אומרת, אחרי הרשימה הארוכה של החטאים, שירמיהו מונה, הוא בא ואומר, יש עבירה אחת פה ברשימה שהיא שקויה כשתיים. ומה היא נהיו? עבודה זרה. עבודה זרה היא עבודה, עבירה כפולה. יש בה איזה מימד כפול. לכתיב, המשך הפסוק, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. עבודה זרה יש בה, כן, כפל של, 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 של בגידה, כן? גם עזיבת השם, וגם הליכה לבורות נשברים, לדברים כל כך לא רלוונטיים. אותי עזבו מקור מים חיים, כן, היה להם מים חיים, היה להם כן, מעיין של מים זקים, הם גם עזבו אותו וגם הלכו לבורות נשברים, כן, לכל מיני בורות עם, עם לכלוך ועם רפש ועם בוץ. אז זה המשל שמבטא, עם ישראל גם עוזב את ריבונו של עולם, מקור הטוב, וגם הולך לעבודות זרות מלאות ברפש, מלאות ב, כן, בלכלוך נוראי. אז לכן עבודה זרה היא שתיים רעות הסעמית. זאת אומרת, מדובר על עבירה אחת, אבל עבירה שיש בה כפל של רוע. גם עזיבת השם, עזיבת מקור מים חיים, וגם הליכה למקומות של רפש, לבורות נשברים. ממשיכה הגמרא, אנחנו עוד פעם, אנחנו עדיין בגמרא בתענית. טוב, בסדר? הסוגיה פה זה הנבואה בירמיהו. כן? שירמיהו מתלונן בעצם על הרבה עבירות, אבל בעיקר על עבודה זרה. עבודה זרה שיש בה כפל של, של, של רוע, כן? אותי עזבו ובורות נשברים. ממשיכה הגמרא ודורשת את המשך הפסוקים. הוא כתיב, כי עברו איי קיטיים וראו, וכידר שילחו והתבוננו מאוד. פשט הפסוק הוא, לכו תעשו מה שנקרא סקירה בכל העמים, בכל המקומות הכי רחוקים. תעברו באיי קיטיים, תעברו בכידר, תלכו לבדוק בכל המקומות הרחוקים ביותר. ותתבוננו ותבדקו. האמיר גוי אלוהים והם הלא אלוהים. ועמי המיר כבודו בלא יועיל. זאת אומרת, כל הגויים, כל אחד מהם נאמן לאלוקים שלו. גם אם זה אלוקים פרימיטיבי, עבודה זרה, לא משנה מה, אבל הם לא מחליפים. הם נאמנים לאותה אלוקות של אותה אומה, וכל אחד יש לו את האלוקים שלו, וזהו, הוא הולך איתו. האמיר גוי אלוקים, מה הם אמירים, הם מחליפים את זה? הם לא מחליפים, הם נאמנים לאלוקות שלהם. והם הלא אלוקים, לאיזה אלוקים הם נאמנים? לאלוקים שהם אבן וריק, עץ ואבן. למרות שהם לא אלוקים, בכל זאת הם דבקים בהם ונאמנים להם. ועמי המיר כבודו בלא יועיל. הוא המיר את הכבוד שלו, את הקשר שלו לריבונו של עולם, באבלים, בלא יועיל, כל פעם משהו אחר, כן? ספר שופטים, כל פעם, זה לא, מילא אפילו היה משהו אחד, כן? זה כמו, כן? זה כמו גרביים כזה, מחליפים, 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 לא מסתפקים, לא היה עבודה זרה שהם לא, ואצל המון זה לא, המון ילכו אחרי בעל באור, ילכו אחריו. כל עם ילך אחרי איזה עבודה זרה, ילך אחריה. באופן קבוע, כן? עמי, כן, אמירה נוקבת של ירמיהו, כן? עמי אמיר כבודו בלא יועיל. ממיר את הכבוד שלו, את הקשר שלו. אין לכם איזה אלוקים של עץ ואבן. אתם ממירים אותו בהבלים. ממשיכה הגמרא במסבירה. תנא, קיטיים עובדים לאש. קדרים עובדים למים. ואף על גם שיודעים שהמים מכבים האש, לא האמירו אלוהם. הם יודעים, כל אחד מהם יודעים שהאלוקים שהוא בחר לעצמו הוא חלקי. אלה בחרו באש. הם יודעים שלפעמים מים יכולים לכבות את האש. אבל לא משנה להם, הם יעבדו את האש. אלה עובדים למים. הם יודעים שלפעמים האש יכולה להדות את המים. הם עובדים למים, לא מעניין אותם. אבל עם ישראל יש לו אלוקים שהוא לא אש ולא מים. כן, הוא עליון יותר מהכל, ולמרות זאת, עמי אמיר כבודו בלא יועיל. עד כאן הגמרא בתענית. בסדר? זאת אומרת, זו גמרא שמרחיבה לנו את הנבואה של ירמיהו, עוסקת בסוגיית העבודה הזרה, שהייתה כמובן אחת הנפילות המרכזיות לאורך כל שנות התנ"ך. וירמיהו פה, כן, מה שנקרא, לא עושה הנחות לעם ישראל. זאת אומרת, תראו איך אתם נראים. כן, אלה, כל אחד מהעובדי עבודה זרה, כמה שלהם עבודה זרה כזאת היא פרימיטיבית, והיא גם חלקית, היא יכולה להיחבות, היא יכולה, אבל לא משנה, הם דבקים בה, ואתם ככה. שוב, אז על אותו רצף שאנחנו נמצאים בו, על ה... למה זה כזה מסובך, כן? הקשר הזה של עם ישראל והקדוש ברוך הוא. מסביר המהר"ל את הגמרא. וביאור עניין זה. כי האדם בוחר לו אלוקות אשר ידמה אשר הוא לחלקו. כי יש אומה אשר רושמת בדעתה שהיא לחלק האש. ולכך כל אומה בחרה לאלוקות פי אשר במחשבתה אשר היא לחלקה. ואף כי יודעים כי יש כוח יותר חשוב שגובר על הכוח אשר הוא לחלק שלהם, סוף סוף כאשר במחשבתם שהם לחלק אותו כוח, אין ממרים אותו. וישראל שהם לחלק השם יתברך, כאשר אמר הכתוב בכמה מקומות, והוא יתברך מושל על כל, והמירו את כבודו בלא יועיל, אשר הם אינם לחלקם של ישראל. הרי שתיים רעות, כי אינם רק לחלק השם יתברך, המירו אותו בלא יועיל. מרד פה הסביר לנו הסבר מאוד חשוב, לא קשור ללימוד תנ"ך, להבין את תופעת העבודה זרה. אומר המהר"ל, עבודה זרה, אלה לא אנשים כל כך טיפשים שחושבים שהאש הזאת היא מלך העולם, היא מעל הכל, והיא כזאת מדהימה, והיא ברא את העולם. בכלל לא מעניין אותה מי ברא את העולם, זה לא הסוגיה של עבודה זרה. עבודה זרה היא נובעת ממקום אחר. הוא אומר ככה, כל אומה בחרה לאלוקות, כפי אשר במחשבתה אשר היא לחלקה. זה החלק שלה. זה הכוח שמדבר אליה, זה הכוח שנותן העוצמה. זאת אומרת, כל אומה יש בה איזה כוח פנימי מיוחד, והכוח הזה הוא מזהה בתוך המציאות איזה עוצמה שמדליקה אותו, שמבעירה לו את התכונה הפנימית, שהוא לחלקה. זאת אומרת, אם יש אומה שנגיד היא בתוכה יש אש, אש של כעס, אש של יצרים, אש של זעם, אש של שלטון, אש של הרס, אז האומה הזאת השתעבד אל האש. כי ההשתעבדות אל האש מבעירה בתוכה את האש, ונותנת לאש שבקרבה כוח אדיר, כוח מטורף. אם אתה הולך עם האש בצורה קטנה, זה בסדר, אתה לא, אתה רוצה להיות עוצמתי, אתה תלך על האש במקורה, ואתה תשרוף את הילדים באש, ואתה תשרוף את עצמך באש, ואתה... וואי וואי, אתה יוצא מזה אש מפחידה. זה כבר לא אש קטנה, זה להשתעבד בכל אקסטזה, בכל העוצמות, בכל החריפות, עם כל הרוע, עם כל מה שהאש מבטאת, את הלעת, את היצרים. הדברים הכי עזועים יהיו שם, הכי נוראים, מכל המובנים, הכי יצריים, הכי אכזריים, הכי... אבל כשאדם יוצא משם, זה פחד חדים. זה לעמוד מול דבר כזה, אתם יודעים מה זה עם ישראל שהוא נכנס לארץ ישראל, לעמוד מול עובדי עבודה זרה, זה אנשים מטורפים, ששיעבדו את עצמם לעוצמות אדירות, ומאלה זה גורם להם להיות, כן, עוצמות חייתיות, שהן לא עוצמות הפשוטות, הטבעיות, האנושיות, לא, זה משהו שם העצים ועצים ועצים, ולכן עבודה זרה היא כזאת אקסטזית, היא כזאת, ולכן הם לא מחליפים כי זה החלק שלהם, זה הטבע שלהם. כל אחד בוחר לו איזה כוח שמעצים את הנקודה שלו, וזה יכול להיות עבודה זרה של בעל פאור, ששם עושים צרכים, כן? עושים צרכים, זה כאילו דברים הכי מגעילים, הכי שפלים, אבל ככל שתהיה שפל יותר, אתה תהיה חייתי יותר, אתה תהיה מטורף כאילו, ותשתמש בכוח שהוא לחלקך, ויכול להיות אומה מטורפת עם גוון מסוים. לכן עבודה זרה היא כוח מאוד מאוד חזק ועוצמתי, ולכן כל אומה באיזה אינסטינקט פנימי כזה שיש באומה לחפש איזה יסוד במציאות ולהשתעבד אליו. כן? בימינו יש גם להבדיל, כן? בצורה יותר תרבותית וכדומה, אבל יש גם מצבים כאלה שבהם אנשים מזהים כוח במציאות, כוח הכסף, יכול להיות כוח השלטון, זה יכול להיות כוח המוזיקה, כוח האומנות, כל מיני כוחות מאוד מאוד עוצמתיים שיש במציאות. כשאדם משתעבד אליהם, הוא מקבל מזה עוצמה גדולה. הוא מראה, זה ממש סוג של אותו הלך נפשי, של השתעבדות לאיזה כוח, אבל מכיוון שהכוח, ההשתעבדות אליו היא במובן הפרימיטיבי, החייתי, לכן הרבה פעמים זה לא מוציא מהאדם טוב ומוסר, כן? זה מוציא ממנו כוחות אדירים, אבל הרבה פעמים בצורה של השתעבדות לצדדים מאוד מאוד שפלים. עם ישראל הוא לא שייך לחלק, חלקי השם אמרו אנשים. זאת אומרת, הכוחות בתוך המציאות הם הם מבודדים. כל כוח הוא מצד עצמו. יש כוח מוזיקה, יש כוח אמנות, יש כוח אש, יש כוח המים, יש כוחות. ואומות העולם, כל אחד יש לה איזה אופי ספציפי. הוא גוון, כל אחד ישייך לגוון ספציפי בתוך המכלול של הכוחות. עם ישראל שייך למקור הכוחות. שייך לריבונו של עולם, שהוא הטוב, האלוקי, המוסרי, שהוא השורש הפנימי, המלכות הפנימית, שכל הכוחות נועדו להביע אותה. כל הכוחות נועדו להוציא אותה אל הפועל. כן? כמו כתונת הפסים של יוסף, שכולם צריכים להשתחוות אליו, דיינו לזהות שכל הגוונים הם שייכים למקור אחד. והמקור הזה הוא, רק בגללו יש את כל הגוונים, רק מתוכו יש ערך לכל הכוחות. וכל הכוחות הם רק קליפות, הם רק ביטויים, הם רק מוצאים אל הפועל את הטוב האדיר והעליון של טוב השם לכל ברחמים לכל מעשיו, של הטוב האלוקי, שהוא האמת הפנימית שאמורה לבוא לידי ביטוי בכל הכוחות כולם. לכן הם קיימים בכלל הכוחות האלה. והם כעין וכאפס לעומת המקור האלוקי, שהוא גבוה מעל גבוה ועליון מעל עליון ואמת מעל אמת. ועם ישראל בטבע שלו שייך לשם. שייך למקור הזה, שייך לגודל הזה, שייך למלכות הזאת, שייך לנצחיות הזאת. אז מה אתם מחפשים בביבים האלה? מה אתם מחפשים בביטויי החיים הנמוכים? נגיד אולי, לסוגריים, כתוספת למה שראינו קודם, זה כאן כן קצת מסביר איך יכול להיות שעם ישראל מחליף כל הזמן עבודות זרות. כי מי ששייך למקור, הוא בעצם שייך להכל. הוא שייך, כי המקור אמור להתגלות בכל הגוונים. ולכן עם ישראל שייך באמת לכל הכוחות. לכן גם יהיו בו 12 שבטים, ולכן יהיו בו ריבוי של כוחות חיים, ולכן יהיה לו קשר 70 סנהדרין, כנגד 70 אומות העולם. כי עם ישראל יש בו את האיכות של הגוונים של כל אומות העולם. כי הוא אמור בכל אומות העולם, בכל הכוחות כולם, להוציא אל הפועל ולנסוך בתוכם את הטוב האלוקי. לא את הכוחות שעובדי עבודה זרה משתמשים לשפלות, יש בעם ישראל את אותו כוח שהוא אמור לבוא לידי ביטוי כהוצאה לפועל של הטוב האלוקי. כן? נגיד כוח שזה, כן, אם משתמשים בו בשפלות, אז זה יצריות גסה, וזה שפלות, וזה אכזריות. אבל אם משתמשים בו ומרוממים אותו, אז זה אש של אהבה, ואש של להט, ואש של, כן, של, כן, צמאון גדול להשם וכדומה, אש קדושה. אבל זה אותו אש שכשהיא שפלה יכולה להגיע למקומות הכי נוראים, וכשהיא עליונה, אז בעם ישראל יש את כוח, יש שייכות לכוח האש. אבל לא שייכות לשפלה, אלא הבאה של האש מתוך המקור האלוקי. כן? זאת אומרת, כל כוחות החיים יש להם, כן, יש להם, לכן קודם כל זה מסביר למה כן, למה בתקופת השופטים והמלכים, אנחנו נראה את הפיתוי הזה שיש בעם ישראל, לצד השפל, כי מי שאין לו בכלל שייכות, כן, אנשי האש, אין להם בכלל שייכות על המים וגם ההפך, לכן לא נראה שם זליגה, לא נראה שם פיתוי. אבל בעם ישראל יש שייכות אל החיים. ולכן כשיש דורות, כמו הדור שלנו, שהוא דור חי, זה דור שיש לו משיכה עזה לחיים ולכל גווני החיים, ולכל עוצמות החיים, בצורה אדירה. אבל עם ישראל באמת, השייכות היותר עמוקה שלו היא לשורש של החיים. למקור האלוקי, לטוב, לאמת, לנצח, שאמור לתת לכל הגוונים האלה רוממות אחרת לגמרי, מציאות אחרת לגמרי. הבאה הרבה יותר איכותית, הרבה יותר שלמה. זה לא אש של בורות נשברים, זה לא אש של יצריות ואכזריות, זה אש אחרת לגמרי. וכך כל כוח וכוח, זה לא אותה מוזיקה, זה מוזיקה, זה לא אותה מוזיקה, זה לא אותה אמנות, זה לא אותו יחס, זה לא אותו בעניין חיים. אז ממילא, זה ככה המהר"ל מעמיק לנו פה בגמרא הזו, שירמיהו אומר, אתם לא שייכים לבורות הנשברים, אתם שייכים לכוחות האלה מצד בצד העליון שלהם, אתם שייכים למקור האלוקי, כן? אותי עזבו מקור מים חיים. אולי זה גם המשל, אני חושב שהוא גם מדויק, כי המקור של המים, אחר כך הוא מופיע בבורות. בור זה לא דבר הוא לא המקור של המים, רק הוא אוסף את המים, כמו שאוכלים אחרי גשם, אז מוצאים את כל הבורות ככה מלאים במים. אבל תבוא לשם אחרי חודש-חודשיים, המים האלה מסריחים, כי הם בורות נשברים, והם מתמלאים ברפש ובחיידקים, אבל המעיין הוא אף פעם לא בור נשבר, הוא תמיד חי, הוא תמיד טהור. אז למה עם ישראל עוזב, נוטש את היניקה הטבעית והתאורה שאמורה להיות לו למקור האלוקי, והולך לבורות הנשברים ומביע את הכוחות בצורה כל כך שפלה, כמו אומות העולם, במקום לסלוד מהבעות החיים הנמוכות האלה ולחיות את הדברים מתוך המקור האלוקי, כמו שזה הטבע שלו. בסדר? אז זה הקומה השלישית, שהיא עוד פעם, שוב, ברצף השאלה שהולך המהר"ל ובונה לנו, כן? שעם ישראל זה בני אברהם, יצחק ויעקב. עם ישראל שייכים אל אהבה ויראה. עם ישראל שייכים למקור האלוקי ולא לכוחות הטמאים. וממילא אנחנו עדיין רוצים להתבונן ולראות, אז למה זה כל כך מסובך? למה קשה לנו לצאת את זה לפועל? וזה יהיה בעזרת השם בהמשך. בסדר? עד כאן? טוב. Let's go.